שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן וטל מנדלבאום בן משה. בתוכנית שלנו היום נתוודע קצת אל מושג שנקרא בחוכמת הקבלה קבוצה. קבוצה היא מעבדה לפיתוח תכונות חדשות, לפיתוח תפיסת מציאות חדשה שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בה כדי לקחת את החיים שלו למקום הכי טוב שרק אפשר. ננסה להבין מתי מתעורר באדם רצון להתפתחות חדשה, איך הרצון הזה מביא אותו אל קבוצה שלומדת את חוכמת הקבלה, ואיך בתוך הקבוצה האדם מתפתח. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, הרצון להשיג את מהות החיים. בבקשה.
כשהוא מתפתח, הוא מתחיל להרגיש שפתאום מתגלה בו איזה רצון אחר, מיוחד מאוד, להשגת מטרת החיים, מהות החיים. יותר נכון, סיבה של החיים. מאיפה החיים באים? מאיזה כוכב אנחנו? מאיזה מקום אנחנו? למי אני שייך? אני לא מרגיש את עצמי שאני שייך כל כך למציאות הארצית הזאת. מה שקורה כאן על פני כדור הארץ. אני כאילו שייך לאיזה כוכב רחוק, כאילו חייזר, שנמצא כאן על פני כדור הארץ, ובעצם לא כאן המקום שלי. שיש לאדם כזאת הרגשה, סימן שהוא מרגיש בו שמתחיל להתייצב רצון חדש, שלא שייך לרצון אגואיסטי, רצון לקבל, רצון ליהנות מהחיים האלו הגשמיים, אלא הוא רוצה חיים אחרים. מחוץ למסגרת הזאת היא נראית לא מאוד מצומצמת, מאוד לוחצת. ואנשים כאלו הם מתחילים לחפש בשום מה חיים, למה חיים, מתם בחיים. יש הרבה על זה אפשר לדבר, אבל מי שמרגיש שיש בו את זה, אז הוא מחפש. אנשים האלו הם בזמננו הרבה, כי אנחנו הגענו למצב כזה שהאגו שלנו הוא מפותח מאוד, ומראה לנו גם כן את סיומו, שאין כל כך לנו לחפש יותר בהתפתחות האגואיסטית, נמצאים אנחנו במשבר הכללי, ואז אדם מחפש ומרגיש בזמננו במיוחד, בשמה אני חי, למה אני חי, בשמה חיים. אם הוא נמצא עם הרצון הזה חזק, אז הוא שואל משהו מעבר לחיים שלו. כי בחיים שלו יש רק איך להסתדר בחיים, איך כולם מסתדרים, איך לתקן את עצמנו מה שאנחנו דיברנו, למלות את עצמנו בשישה הרצונות שלו העיקריים, זה אוכל מן משפחה, רצונות גופניים, ואחר כך כסף, שליטה, מושכלות, רצונות אנושיים, וזהו. אבל אם הוא רוצה למעלה מזה, אם זה לא מספיק לו, הוא כן רוצה למעלות את עצמו בזה גם כן, אבל לא רוצה בזה לראות מהות החיים שלו, שבשביל זה הוא חי. ולכן החיפוש שלו, הוא מביא אותו בסופו של דבר לאמצעי, שהוא יכול כן לגלות את השיטה איך להתעלות מעל החיים האלו, למערכת שהיא מנהלת את החיים.
הסיכום שלי זה כשמתעורר באדם רצון להבין מה קורה עם הדבר הזה שנקרא חיים, לאן הוא הולך, בשביל מה הוא קיים, לאן החיים לוקחים אותי, האם אני מרוצה מזה או רוצה לשנות את זה, שאלות על המשמעות, מעבר לריצה ומעבר לאפור של היום יום, הוא מוצא את עצמו פתאום מול החוכמה הזאת העתיקה של הקבלה. בקטע הבא נדבר על איזו מערכת מתפתחת בו כשהוא מתחיל ללמוד. בבקשה.
איך אפשר להשיג את אותה מערכת? שהיא מנהלת את החיים שלנו, שהיא מערכת שהיא נמצאת במימד אחר, שהיא מערכת של השפעה, ואנחנו נמצאים וחיים במערכת של קבלה, וכדי להגיע לאותה מערכת, אנחנו צריכים בעצמנו גם כן לייצר בנו כוח השפעה, ואז אנחנו נתחיל לגלות לפי השתוות הכוחות האלה, כוח שלנו של השפעה, וכוח המערכת שהיא השפעה, אנחנו נתחיל להכיר אותה. מערכת של השפעה היא נקראת מערכת הטבע העליון או אלוקות. לא להתבלבל עם הדתות, עם אמונות, עם משהו. לא, ככה היא נקראת. לא. ואז מראים לאדם איך להגיע לזה. שכמו שדיברנו בשיחה הקודמת, שהיא שיטה שמתממשת בקבוצה, שאנחנו יכולים כן לעשות אותו. ולכן הם כתבו לנו שיטה, והם אמרו לנו איך אנחנו צריכים לפנות אפילו לאותו כוח ההשפעה שנמצא בטבע, אמנם שהוא הנסתר, אבל אם אנחנו יכולים לפנות אליו בצורה דומה לו, אז אנחנו יכולים לקבל עזרה ממנו. הוא ישפיע עלינו, הוא יעזור לנו. כמו כוחות בטבע, כמו מגנטים, כמו אלקטרה, כל מיני כאלה הכוחות. כן? אבל...
לאותו
תדר, הכוונה? לא, לאותה תכונה. שאם אנחנו בינינו, בקבוצה, מייצבים איזשהו כוח השפעה, אפילו הכי קטן...
השפעה, מה זה אומר?
הדדית, השפעה הדדית. שאנחנו רוצים זה לזה, להתקרב, לאהוב, להיות מחוברים, מחובקים, להיות כאחד, כאיש אחד בלב אחד. אז אנחנו מתוך הכוח הזה משותף, יכולים לבקש מאותו כוח הכללי, שנמצא בטבע, כוח החיובי, כנגד כוח השלילי ששולט בעולם שלנו. כן? אז אנחנו יכולים ממנו לבקש שהוא יעזור לנו. החיסרון הזה, הרצון הזה, הנטייה הזאת, הבקשה הזאת, שאנחנו מפעילים כולנו יחד, היא מושכת אלינו את הכוח הזה החיובי, ההשפעה, האהבה, והכוח הזה שורה בנו, ועוזר לנו יותר ויותר להתקדם ליישום המטרה שלנו, להיות מחוברים עד כדי כך שמכולם, מכולם יהיה רק רצון אחד. להשפיע זה לזה, ולהיות מותאמים לאותו כוח העליון. ואז אנחנו במידה הזאת מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים בו, בתוך כוח הזה הגדול של השפעה ואהבה, ולא בכוח הזה שאנחנו גילינו בעולם הזה, שזה כוח קבלה והאגו, שינה.
בקטע הבא יסביר הרב איך אנחנו בונים בתוך הקבוצה של הקבלה בקשה משותפת. מהי בכלל בקשה, מה זו בקשה משותפת ולאיזה שינוי היא יכולה להביא את החיים שלנו. בואו נראה בבקשה.
אני מכירה הרבה סיטואציות שאנשים מגיעים כדי להתפלל ביחד, לבקש ביחד. מה זו הבקשה המשותפת הזאת שבאמת מביאה לתוצאות כאלה?
הסוד ההצלחה כאן הוא תלוי בכמה שאנחנו בדיוק נצמדים זה לזה לקיים חוקי החברה, מה שאמרו לנו מקובלים, אותם האנשים שכבר השיגו את זה, והכינו לנו את השיטה, ממש תוכנת עבודה, שיטת עבודה, ואנחנו צריכים לפי שיטה הזאת בדיוק ללכת.
זה סוד הצלחה. מהי הבקשה המשותפת?
הבקשה המשותפת היא מאוד חשובה, כי רק בזה שאנחנו כולנו פונים מהנקודה המשותפת שבינינו, ממרכז, כאילו הסירייה, כן? רק אז אנחנו יכולים באמת לפנות לאותו כוח עליון. אחרת הוא לא מזהה אותנו ואנחנו לא מזהים אותו.
למה?
כי אנחנו והוא שונים. ובמרחב הרצונות, כוונות, מטרות, רק השתוות בין השניים, היא מחברת ומקרבת אותם זה לזה.
ולמה מהנקודה המשותפת שלנו כן אפשר להשתוות עם הכוח הזה במשהו?
כי אנחנו בזה מייצבים אותה סיטואציה, אותו כוח, אותה מהות, כמו שהכוח הזה בעצמו.
למה אם אנחנו ביחד, שהטבע שלנו עדיין לא שונה, טבע האדם נשאר אותו דבר, זה שבט עלי עשרה זה בסדר, עדיין הטבע שלהם הוא אותו דבר, יצורים מקבלים. למה כשהם ביחד, יוצרים פנייה משותפת, למה היא כן יוצרת מגע עם הכוח ההפוך מהם?
הם יוצרים ביחד נטייה לחיבור, שבתוך החיבור כל אחד לפחות במשהו רוצה לבטל את עצמו כלפי האחרים. העשרה אנשים האלו שנמצאים בקבוצה, הם עשרה אנשים עם האגו כמו כולם, אבל גם כן עם הניצוץ שבתוך האגו, שיש להם זיקה לחיבור. יש בהם רשימו, רושם, כוח קטן מאוד לחיבור שנמצא בהם.
ואז?
והם משתמשים בזה. ולכן הם יכולים להתחבר, כאילו יש להם חוק כזה קטן, שהם יכולים להתחבר, אבל בקטן. זה יש בכל אחד ואחד. ככה הם מתאספים בקבוצה. ואז הם מתחילים להגדיל את הקשר ביניהם, על ידי השפעה הדדית, על ידי הכנעה הדדית, ואז הם מזמינים את אותו כוח העליון, שהוא כולו השפעה, שיעזור להם, שיקשור ביניהם באמת בקשר הדוק אמיץ.
ככל שהקשר הזה נעשה הדוק יותר ויותר, נפתח בפני הקבוצה מרחב הדש, שקוראים לו בהוכמת הקבלה עולם עליון. בואו נראה במה מדבר.
היה כאן איזשהו שלב כדי להגיע בכלל למצב של תפילה משותפת, שקראת לו ביטול האגו הפרטי. שכאילו אני הגעתי עם איזשהו הוק קטן, איזה ניצוץ קטן, אבל בתוך אגו, בתוך רצון שרוצה לקבל. עכשיו אני מתחברת עם עוד אנשים שהם דומים לי, וכל אחד עושה איזושהי פעולה שבה הוא מבטל את האגו הפרטי. איך זה קורה? מה זה הביטול הזה? מה קורה בדיוק?
מה קורה כשאדם מבטל את האגו הפרטי שלו?
מה זה אפילו? תגדיר מה זה ומה קורה אז?
שיש לו מחשבות ורצונות שכולם מכוונים לחיבור בתוך הסירייה. ודרך הסירייה להתחבר עם אותו כוח העליון שבטבע, החיובי, כוח של אהבה, כוח של השפעה. הוא רוצה שזה הכל ישלוט על הסירייה שלו, ובכלל רוצה לראות את העולם רק באור ההשפעה והאהבה.
ומה קורה לאדם בתהליך הזה? שהוא הגיע כאדם רגיל עם איזשהו רצון קטן?
הוא מתחיל לראות מציאות בצורה שונה, בכוח השפעה ולא בכוח קבלה.
שאם קודם לכן הוא רצה להבין, אמרת להשיג, לקבל את...
הוא רואה קשרים שבין כל חלקי המציאות בצורה נכונה. יותר מזה אי אפשר להסביר. כי זה לא... אין לנו דוגמאות כאלה בחיים שלנו.
אבל זה קורה מתוך זה, אם אני מבינה נכון, שהוא לא, הוא כבר לא ממוקד בעצמו, אלא הוא יוצא החוצה כלפי יתר אותם רצונות או אנשים שרוצים גם.
כן.
אז מה המעבר הזה בעצם? הוא עובר מחיים שאני מרגישה רק את עצמי, לחיים שאני גם מרגישה עוד אנשים?
לא רק אנשים, לא. הוא מתחיל לראות את העולם בצורה חוץ גופית. זאת אומרת שעל כל הקשרים, בין כל הדומם צומח חי מדבר, בכל הרמות, הוא רואה את הכל בכוח השפעה. שכוח דווקא השפעה ואהבה ממלא את העולם. וכך הוא רואה את הכל המציאות בצורה אינטגרלית. ורואה את המהות החיים, מטרת החיים, כל מה שקורה במציאות בצורה נכונה. לפי דרגה שלו. זה לא שנגמר, סך הכל זה מתגלה לו פעם ראשונה. אבל זה מתגלה.
לאותו אדם פרטי או שזה מתגלה בקבוצה?
אין אדם פרטי כבר. הכל רק הסירייה. כי אדם פרטי זה האגואיסטי. ואדם פרטי אלטרואיסטי זאת הסירייה. זה הסיכום של השרה.
אני רוצה בכל זאת לדעת מה הדבר הכי חשוב שלימד אותנו היום לגבי העבודה בקבוצה לפי שיטת חוכמת הקבלה.
ששיטה הזאת נותנת לעשרה אנשים להתחבר בצורה נכונה, שהחיבור ביניהם הוא יהיה בדיוק באותה מהות כמו שהכוח העליון שנקרא בורא או אלוקים, הטבע העליון, כוח השפעה. ואז כשזה יקרה, הם מרגישים מציאות חדשה, מציאות עליונה.
חיים חדשים. תודה רבה שהייתם איתי, עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב ולהתראות.